בתקופות מיוחדות כאלה צריך הרבה לדבר בשבחם של ישראל. לעבודת הסנגוריה בשעות מלחמה היא משהו משמעותית, היא לדבר טוב, לדבר טוב לעמו, עורר בשמיים את האור המיוחד של עם ישראל. אני התשבתי להתחיל מפרק ד' שאדבר ישירות בעבודת הסנגוריה, אבל אולי אפשר להתחיל להתפרקד מפרק א', שככה באמת כל פסקה ככה באמת מהירה אור מיוחד במעלתה של ישראל. אנחנו מתחילים מפסקה א', הכותרת של הפרק, מהות כנסת ישראל ותכונת חיה. אז הפרק מחולק לשתיים. עד לפסקה A, הרב יתאר את המהות של כנסת ישראל, יאפיין אותה בדרך הפסקות השונות, הגדרות, עוד מעט שזה לא בדיוק הגדרות, אבל להסביר מה כלול במהות של המדרגה הזו של כנסת ישראל, ומפסקה ו' הרב ידבר יותר על תכונת חייה, שזה בעצם יותר איך זה מתגלה בפועל, איך המהות הזאת מופיעה בעולם, ומופיעה בעולם, ותמיד כבר מופיעה בצורה יותר, במבטא פשוט יותר מורכבת, ובצורה עמוקה פנימית, זה מדרגה מיוחדת שמצליחה לאחד גם הפכים שונים. אז מפסקה ו' יהיה הרבה, כן, שתי נטיות מתוצצות, פסקה ז' שני דברים, מפסקה ח', כמה פסקות אחר כך וזיבור שוקות שמיכו ושכינתי, אחר כך יהיה העדות הניסית והטבעית, שזה אחר כך פסקה י' ג', סוד הנסירה, שזה כבר לדבר איך האחד מופיע בתוך השתיים, איך האלף, אנוך השם אלוקיך, מופיע בתוך בית בראשית ברא אלוקים, זה כבר יותר יהיה קשור לתורת חיה. אבל חמש הפסקות הראשונות, אולי מוסדר של נרן חי, מבררים את תכונת החיים הישראלית, קודם כל בצורה העצמית שלה. וזה נראה קצת שיש כאן איזה מדרג כזה, מפסקה א' עד פסקה א', מדרגות על גבי מדרגות, מהצד הגלוי, עד הצד היותר עמוק, יותר פנימי, שמגלות את האור המיוחד של כנסת ישראל. אז פסקה א', כנסת ישראל, היא תמצית ההוויה כולה. ובעולם הזה נשפע תמצית זו, בה אומה ישראלית ממש, בחומיותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה, וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללי. רגע, אין שם הזה? של ההיסטוריה הכללית. ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תימצא דוגמתה בישראל. ואמונתה היא התמצית המסולת והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן. וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים עד שיביהם למדרגת שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. ואלוקייך, קדוש ישראל, אלוקי כל הארץ יקרא. בפסקה כאן הרב קודם כל מדבר על שתי מושגים, על כנסת ישראל ועל האומה הישראלית, שתי מושגים שונים. כנסת ישראל זה מושג פנימי, זה מושג עליון, זה בצורה עמוקה פנימית, זה ממש אחד מגילויו של שמו של הקדוש ברוך הוא, זה שם משמותיו של הקדוש ברוך הוא. בשפה הפנימית זה קשור למידת המלכות, לשם עדנות, א' ד' נ' י', זה משהו שהוא כולו אלוקי, ואומה ישראלית ממש, זה מדבר על הופעות היסטוריות, ממשיות, על אנשים, בני אדם, תרבות, תנועות חיים ממשיות, שאנחנו רואים פרצופים של אנשים, כיכול להופעה עולם הזית. והרב כאן בפסקה יוצר יחס בין המושג שנקרא כנסת ישראל לבין המושג שנקרא האומה הישראלית. רק חשוב קודם כל לזכור שבפשט שתי דברים שונים. כנסת ישראל, כמו שאנחנו אומרים, היא תמצית ההוויה כולה. ההוויה כולה, ההוויה זה שם י' כבבקי. זה הכוונה, זה המדרגה האלוקית שחורזת את כל העולמות במציאות מאוד אצילית, מאוד מאוד עליונה, מהקוצו של יוד, דרך היוד והקי, שזה מבטא מדרגות אציליות, עליונות מאוד, בדיוק אנחנו קראנו את זה בסוף אורות המלחמה, ליה איננו, אשרי, איש אשר תעשרנו יה, זה מחבר אותנו לצד הנסתר באלוקות, ואב קי, קשור יותר לגילויים, שאיך הקדוש הוא פונה אל המציאות, בבב הממשיכה חיים, ובאי, שזה צורת ההתקבלות של הקדוש בתוך העולם, אבל צורה כללית שום שם ההוויה, זה כן, אור אלוקי עליון, נשגב, שורשי, שקדם לעולם, תורת שלא נברא עולם, ובזה יש מדרגה מיוחדת, שנקראת כנסת ישראל, שכמו שמענו היא המידה שכונסת בקרבה את כל המדרגות הרוחניות העליונות האלה, שהיא בעצם הגילוי האחרון של כל סדר השלשלות של המגמות האלוקיות בעולם, והיא התמצית, היא הריכוז של כל המדרגות המיוחדות האלה. ואפשר לומר שכל התכלית של כל המדרגות התוכניות, של חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, גם המדרגות היותר נפשטות, גם האידיאלים היותר פונים אל המציאות, הם כולם מכוונים אל כלי קיבול שיקבל אותם, שזה בעצם כן המגמה שהקדוש הוא היווה להשרות שכינתו בתחתונים, שהיא מדרגת, כמו שמענו, כנסת ישראל, משל מה שהיא כונסת את הכל, כמו שאנחנו אומרים, מתמצתת את הכל, מביאה את כל המדרגות הרוחניות האלה לכלל גילוי. מה שמשנה באבות אומרת, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, זו מדרגה רוחנית, זו תורה ומעשים טובים, מכל חיי העולם הבא, שמחשבתן של ישראל שקדמה לכל, שזה בעצם ההכוונה של כל מיני מדרגות רוחניות אציליות עליונות מאוד, שמוכוונות כלפי גילוי שלה בצורה תמציתית, בצורה מיוחדת, בצורה כזאת שמכוונת אל הפנייה שלה, אל מציאות העולמית שלנו. כל זה עולם רוחני. כן, הרב אומר, יש מקבילה לה בעולם שלנו, ובעולם הזה, לא דיברנו עכשיו, משפט תמצית זו, מה כלי הקיבול שמקבל את המדרגה הזאת, באומה הישראלית ממש, שיש אנשים עם גנים, עם היסטוריה, עם מנטליות, עם הופעות גזעיות, עם סדרי חיים ממשיים, שהם אלה שמלבישים את המדרגה הרוחנית העליונה הזאת, כמו שהמדרש אומר, שיש חיה אחת שמצאת באמצע הרקיע, באמצע הכוונה, במרכז הרקיע, שחקוק על מצחה ישראל, לחיה כולה שבימית, כולה רוחנית, והיא מלבישה את עצמה, כמו שבלחד הודיע אנחנו אומרים, לבשי בגדי תפארתך, מה זה הבגדים של התפארת של כנסת ישראל? עמי, עמי זה הלבושים, זה סדרי הלבשה שמלובשים בפוליטיקה, בצבא, ביצרים, בכלכלה, במדיניות, באופעים פסיכיים, פסיכולוגיים, שהם הלבשות, זה בגדי תפארתך, שזה עמי, זה כל הצד העממי, שמלביש את המדרגה הרוחנית העליונה הזאת, בפועל ממש, כן, וזה, שזה מגלה בצורה של אומה, זה מגלה גם בצורה ספציפית יותר, ריכוזית יותר, אם זה היה רק כנסת ישראל, אז היה משהו כזה באמת נשמתי כזה שהיה עוטב את כל הוויה כולה. אבל כמו שהרב אומר בהמשך אורות ישראל, שצורתם של ישראל צריכה להתברר, האם זה משהו כזה מופשט כזה שיכול להכיל את כל הוויה כולה, או שזה מכף רגל ועד ראש כולו ישראלי. אתם לוקחים את הפסקה הזאת שם, שזה בעצם אומר שזה לובש לבושים לאומיים שקונקרטיים, שיש משהו שהצבא שלנו הוא לא הצבא שלהם, הכלכלה שלנו היא לא הכלכלה שלהם, שזה כבר יותר קשור לסדרים הממשיים של החיים עצמם, שזה כן סדר מיוחד. זה בעצם מה שגם הרב כותב בקובץ זין, שמבחינה אופטימלית היה יחד בין ישראל לעמים צריך להיות יחס נשמה אל הגוף, ורק בעקבות כל מיני, כמו שהרב גם אומר שם באורות ישראל בהמשך שם, שנסתפחו עניינים, אז הפכנו להיות לב ואיברים. לב ואיברים זה אומר שזה לא רק נשמה שחלה בכל ציפור וציפורן, אלא יש לה גם את הערך של השריר הזה שנקרא לב, שיש לו את הסדרים המיוחדים שלו, את אופן המסוים שלו. ועכשיו יש כאן הקבלה, כמו שהשפירה הרוחנית, כנסת ישראל, היא תמצית של כל הוויה כולה, ככה גם בעולם הזה יש אומה מיוחדת, עם תרבות מיוחדת, עם צבא מיוחד, עם כלכלה מסוימת, עם אופים מסוימים, שבקשה מסוים זה היא ריכוזיות של כל המציאות שמצאת סביבה, כן, בתור הקבלה. זה מה שהרב כאן מתאר בצורה יותר מפרטת עכשיו, איך כשם שמידת המלכות היא הריכוז והמיצוי של כל המדרגות העליונות שמעליה, אז כאן אותו דבר גם האומה הישראלית היא התמצית של כל המרחבים הלאומיים שמצאים בהוויה שנמצאים סביבה. אז מה שהרב כאן מפרט בחומריותה ורוחניותה, חומריותה זה האידאה הלאומית, רוחניותה זה האידאה האלוקית של האומה הזאת, שבפירוט יותר מפורט, החומריות מתגלית בתולדתה, הכוונה בהופעות היסטוריות, שיכול לספר הרבה בסיפורים ממשיים שהיו, והרוחניות מתגלה באמונתה, כן, שזה כבר יותר הופעה מגובשת, מסודרת, של ההופעות הרוחניות המסוימות האלה, כן? אז עכשיו צריך להבין במשפטים הבאים, איך, אם אמרנו ש... המידה הזאת, הרוחנית הזאת, שקראת ישראל, היא תמצית של כל המדרגות שקדמו אליה, כי מידת המלכות, אנחנו יודעים, לעת לה מגרמה כלום, היא פשוט שיקוף של החסד והגבורה והתפארת, ושל כל מיני מדרגות רוחניות נסתרות יותר, של חוכמה ובינה. אז עכשיו עושה מזה, צריך להבין איך גם האומה הישראלית, היא גם לב ואיברים שיש בה משהו מסוים, שלוקחת את הדם מכל האיברים כולם, היא גם מזרימה דם לכל האיברים כולם, איך היא משמשת, כשהיא משמשת כאן תמציתיות של כל המציאות כולם. אז זה המשפטים הבאים, ההיסטוריה הישראלית היא תמצית אידיאלי של ההיסטוריה הכללית, ואין לך תנועה בעולם, כל מכולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל. עכשיו, אם תקראו טוב את המשפט, יש כאן משהו קצת מרתיט, וקצת מפתיע, כמו שמידת המלכות היא תוצר של כל המדרגות הרוחניות העליונות שמצאות מעליה, והיא הביטוי ויכול הקצה האחרון של כל המדרגות שהיו מעליה. אז ככה זה אותו דבר הרב אומר גם לגבי האומה הישראלית, היא בעצם המיצוי, מה זה תמצית? כמו שהמדרש אומר, שנער פרט הוא תמצית של כל הנערות כולם, זאת אומרת כל הנערות כולם מגיעים אליה, זה היה המיצוי של כל מה שקיים. אז בעצם יוצא שמאיפה הכל מתחיל? מכל המציאות כולם, מכל העמים כולם. ובסוף זה... שנייה... סליחה, ובסוף זה משתקף בתוך עם ישראל, כמו שקודם, ההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. יש הרבה אירועים שקורים בכל העולם כולו, והצורה המסודרת, האידיאלית, האיכותית שלהם, זה בסוף מתרכז בעם ישראל. כמו שהרב אומר, אין לך תנועה בעולם כל העמים, שלא תמצא דוגמתה, זאת אומרת דוגמה באלמה בישראל. בהקשר המסוים הזה כאן, אז המשל מהעולם הרוחני, של מידת המלכות כסיכום של כל העולמות רוחניים, למה שישראל זה סיכום של כל העולם כולו, זה לכאורה מכוון למה שהרב כאן כותב, אבל זה קצת מפתיע, כי אנחנו יודעים שהאומה הישראלית היא לא הסוף, הסיום של כל התהליכים העולמיים, היא לכאורה השורש שלהם, כן? אבל אם אנחנו מוכנים דברים מבחינה היסטורית, הרבה פעמים אנחנו רואים שזה ככה, שהרבה היה אירועים היסטוריים, ורק אחר כך, הדברים השתקפו בעולם הישראלית, כל מיני המהפכה נגיד שהעולם עבר מאליליות לפילוסופי, בתקופת אפלטון, זה אחר כך יתגלה, אחר כך יתגלה בעם ישראל, בתקופת חנוכה, אנחנו עכשיו ראש חודש כסלו, בתורה שבעל פה, שכאן כמובן זה היה בקדושה, לא בתומה, לא מעבר מאליליות לפילוסופיה, אלא מעבר מנבואה לתורה שבעל פה, אבל היסטורית, תורה שבעל פה הייתה אחרי חוכמת יוון, כן, אחרי אפלטון. אותו דבר, יש את באומות העולם, את המעבר ממה שנקרא חשכת ימי הביניים לעת החדשה, ואחר כך בישראל זה מתגלה במעבר מן הראשונים אל האחרונים, כן, אז כאילו לכאורה, באמת יש כמה שהוא שם, כמו שהרב כאן אומר שאין לך תנועה בעולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל, אבל כאילו היסטורית לכאורה, הם כאילו קדמו לנו, כל מיני אירועים קדמו לנו, אולי הדוגמה מהמאתיים של המחות יותר בולטת, שזה תחיית האומה, לא עם ישראל התחיל את הנושא של הרנסנס, של לעורר את התנועה הלאומית, זה לא היה המצאה של הרצל, ואז בעקבותיו כל מיני עמים אמרו, וואו, איזה איש מלומד עם זקן יפה, חשב את הדבר הזה, בוא גם אנחנו עושה כמותו, זה היה בדיוק הפוך, הרצל ראה, שיש עמים אחרים, מה שראינו באורות המלחמה, קינת עם מתגברת, שעמים אחרים פתאום עוררים את הרנסנס של התחייה הלאומית שלהם, ואז הוא העתיק את הדברים אליו, אז כאילו לכאורה, תמיד אנחנו באים בדילי, כן? כמו שתמיד צוחקים על הציונות הדתית, שכל מה שהחילנים עושים, 10 שנים אחר כך, פתאום הציונות הדתית, פתאום מתלהבת מספרות, מתקשורת, מצבא, אבל זה תמיד נעשה כביכול באיחור, מה דברים, לא באתי לשבת עכשיו את הציונות הדתית, לאומה ישראלית, אבל באתי לומר שיש כאן איזו תופעה כזאת שלכאורה הדברים אחר כך. אבל כל זה עוד רגע נביא למה, כי קטנו את המשפט באמצע. כי הרב דיבר עד עכשיו על ההיסטוריה הישראלית, שהיא תמצית של ההיסטוריה הכללית. אבל עכשיו הרב עובר לדבר על אמונתה, אתם זוכרים, אמרנו שהיסטוריה זה ביטוי, שתולדתה זה הביטוי של חומריותה, של ידיעה הלאומית, אבל דיברנו גם על אמונתה, שזה השיקוף של ידי אלוקית, עכשיו הרב אומר את המשפט המסודר יותר, אומר, ואמון אתה, היא התמצית המסולט, והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן, כן? זאת אומרת, שיש צד, שדווקא שאתה בוחן את הדברים מצד הידי האלוקית, מצד האמונה, אז זה בדיוק הפוך, מי שחולל והשפיע וחולל את כל הדברים האלה, זה מתחיל מהפנים אל החוץ, זה מתחיל מישראל לעומת העולם, ובהקשר מסוים זה כאן, ישראל שהם בעצם האומה הישראלית שהיא כל כולה יונקת ממידת המלכות, אז מידת המלכות האלוקית שהיא סוף כל הסוף דכל דרגין שכל המדרגות העליונות שמצאות מעליה, אבל בעולם שלנו סוף מעשה במחשבה תחילה היא מה שמניעה את כל תהליכי העומק של המציאות העולמית שלנו, או במילים אחרות, מה שבעצם מתברר שיש כאן יחסים מאוד יוחדים בין הפנים לבין החוץ, מבחינה תהליכים עמוקים, האומה הישראלית היא כמו לב האיברים, בעצם המשל שלנו של לב האיברים הוא מאוד מדויק, כי הלב הוא, כמו שהקוזר אומר, רב הבריאות ורב החולי, הוא המקום הזה שמבחינה ביולוגית, אפשר להוד אותו כמזרים דם לכל איברים כולם, אפשר להוד אותו כסופג את הדם מכל איברים כולם, נכון? בצורה מהותית פנימית הוא נשמת החיים, הוא הלב הפנימי של כל המציאות כולה, הוא לא רק כוח מרכז שאוסף את כל הדם שבגוף אליו, אפשר לראות את הלב בתור כלי עזר שבזכותו הוא רק משאבה, שרק מסייע להזרים דם ולסייע לכל הורים שמצאים סביבו, אבל אפשר לראות את הלב שהוא הסיפור של הכל, כן, שהלב הוא זה שקובע אם יש חיים או אין חיים, הוא נקודת החיות של הכל, זה בעצם הצד הפנימי של הכל, בהקשר הזה אנחנו ננסה ב8 דקות הקרובות להסביר את הדברים. יש כאן תהליכים עמוקים שהקדוש הוא מזרים חיים לעולם דרך כנסת ישראל, אלא שיש הבדל בין ישראל לבין עמים, מכיוון שאצל ישראל הכל זה גילו של אלוקות, אז הכל מתגלה בצורה לא אלילית, לא מוגדרת, אלא עדינה ופנימית. אומות העולם ששייכים יותר לכלים, שייכים יותר לנפרדות של העולם הזה, אז הגילים האלוקיים מתגלים אצלם בצורה אלילית, כן, כי כל אלוהי עמים אלילים, והשם שלהם עשה, לא שם חלקנו כן. לכן, אצל עמים אחרים, הכל מתגלה בצורה הרבה יותר מוגדרת, הרבה יותר שרדה, אבל הרבה פחות עדינה. הדבר הזה יוצר מצב כזה, שכלפי חוץ, שאתה רואה תהליכים אצל אומות העולם, אתה רואה אותם הרבה יותר מהיר מאשר אצל עם ישראל. קודם כל, כי הכל הרבה יותר חד שם, הכל הרבה יותר מנוסח שם. הכלים שם, כלים הרבה יותר חדים. אצל עם ישראל זה הרבה יותר עדין. יותר מזה, אצל אומות העולם שיש פתאום מעבר מתקופה היסטורית אחת, תקופה היסטורית אחרת, זה קריסה. כי פתאום העולם האלילי, נגיד כדוגמה שעליהם, פתאום שעולם בשל לעולם פילוסופי, אז פתאום כל הכלים הקודמים הם לא רלוונטיים, מתפרקים, שיש כאן פירוק של כל המסגרות הקודמות, ואז על גבי חורבן של עולם הלילי נבנה עולם פילוסופי, או אחר כך פתאום כל התפיסות הפילוסופיות המאובנות של אפלטון ושל אריסטו קורסות, ואז פתאום ביום בהיר בא גליליאו גלילאי וגורם לקריסה, של כל התפיסת הגלגלים של, של אריסטו, כולם יודעים באיזה יום, ניוטון, גליליאו גלילאי, הרסו את העת הישנה ועברו לעת החדשה. אצל עם ישראל זה אחרת לגמרי. גם שהיינו בקומה הקודמת, היינו בקומה אינסופית, שעוברים משלב לשלב, זה לא עוברים, עושים קומה ובונים קומה חדשה. זה עם שמה בישן, תשמע מחדש. הקומה הקודמת הייתה אסילית, עדינה, עליונה, שלא חסר בו כלום, אבל זה פשוט התקדמות מחיל אל חיל, זה חשיפה, זה העמקה, זה ההדגשה של שלב נוסף, אז שעוברים מתקופת הנבואה לתקופת התורה שבעל פה, זה לא שביום בהיר בא איזשהו רב חשוב ואמר, טוב, כל מה שנאמר עד עכשיו זה חלילה לא רלוונטי ומעכשיו דבר אחר, זה נצרות, זה רפורמה, זה מחיקה של העבר, אצלנו בדיוק הפוך, מתוך יניקה מהעבר, אם שמע בישן, תשמע מחדש. הדבר הזה יוצר מצב, שלכן המעבר מתורה של כתב לתורה שבעל פה, הוא לא מטלטל, הוא לא חד, אפילו לא שם מלב שהוא קורא, הוא מתרקם לאט לאט, יש כאן המשכיות, רצף ישיר אחד, שעובר מהשלב הקודם לשלב החדש, ולכן, בצורה מסיימת, בכלל היינו שמים לב על המעברים האלה, מתקופה לתקופה, כי הכל זה רצף אחד, זה המשכיות אחת, זה עדינות אחת שממשיכה חיים משלב אחד לשלב אחר. כל מה שאנחנו יכולים לזהות בעם ישראל, מעברים של תקופות, זה בגלל אומות העולם. זאת אומרת, בגלל שאומות העולם פתאום מקשים לנו קושיות, והמציאות עכשיו פתאום צריכה להתנסח בניסוח אחר. אז אתה, פתאום יש את הרמב״ם, או היה כבר צריך במשנה, בתקופות מסוימות, או אחר כך בדורות האחרונים, את המערל, שפתאום מוצאים שפה, מילים חדשות, איך להביע את התוכן הישן. אבל בעצם, מבחינה עמוקה פנימית, נשאל הפוך. מה גרם לקריסה של התפיסות הפילוסופיות, או שכל מיני מעברים אומות העולם? כי עם ישראל הוא זה שגרם לקריסה הזאת, הוא זה שמבחינה פנימית יצר העצמה יותר גדולה, עורר את הקודש בצורה יותר גדולה, יותר מפותח, יותר פנימית, אלא שהכל היה רצף אחד. אז בכלים של אומות העולם, פתאום כל השפות החיצוניות קרסו, ופתאום הם יראו ששקר נחלו אבותיהם. לכן, בכלים, אצל אומות העולם הרבה יותר חד, המעברים משלב אחד לשלב אחר. ובהתנסחות, אנחנו הרבה פעמים יפת אלוקים יפת, והוא ישכון בו על השם. וכל הסיפור של חנוכה, של חודש כסלו, זה ש... בזכות המגע שלנו עם חוכמת יוון, אז יש לנו פתאום כל מיני כלים לחדד כל מיני דברים מסוימים שקיים בקודש. אבל בצורה עמוקה פנימית, מי חולל את כל התהליכים האלה? מה גרם לכל מיני מערכות באומות העולם לקרוס? כי עם ישראל חי, עם ישראל מחייב, והאמונה של עם ישראל כל מיני מתגדלת משלב לשלב. אז בפנים, מי שחולל את כל התהליכים האלה זה תהליכים ישראלים לגמרי כרצף אחד. שפשוט אי אפשר לזהות אותם ולהגדיר אותם במילים, מבחינת החוץ, מבחינת הכלים, באומות העולם הם אלה שישר מזהים את הדבר הזה, כי מזהים את כמה השקר הקודם שהם לא יכול לעמוד מול דברים אלה, אצל ישראל זה לא שקר, זה אמיתות מאוד מאוד גדולות, שפשוט רק מרחיבות את הבעות שלהם. אז לכן יש בזה הבדל בין ההיסטוריה, שם זה כאילו מתחיל אומות העולם, ישראל באים אחריהם יותר כדי הכוונה, מוצאים כלים מהם, איך לבטא את הדברים האלה, זה מצד התהליך היסטורי, שזה בעצם אין לך אירוע שבעולם, שאין דוגמתו בישראל, אבל מצד האמונה, מי שחולל כל הדברים האלה, זה הנבעת חיים פנימית ישראלית, ידעות שחוללה ונביע את כל הדברים האלה, ולכן אין לך אמונתה את המציאות המסורת והמקור המשפיע את הטוב האידיאליות לאמונות כולם. אנחנו צריכים לעצור כאן, אנחנו נמשיך, כי צריכים להבין את המשפט עכשיו המסכם את הדברים, ואלה הכוח המבקר את כל מציגים ומנים, זה בעזרת השם כבר נראה פעם הבאה, אז שיהיה לכולם יום טוב, והרבה ישויות גדולות בעזרת השם, חודש טוב מבורך, כן הרב מתן, כן.
טוב הרב, רציתי לשאול, אז למה זה קשור לנפש? הרב אמר נרן חי, איפה זה, איפה הנפש פה?
כל מה שהוא אומר זה, זה על העולם הזה נשמעת במציאות במאה ישראל ממש. הפסקה שלנו כאן מדברת על הופעת ההפעלה של עם ישראל בפועל ממש, בהופעה הגלויה הנפשית. פסקות דבות ידברו כבר עומקים יותר גדולים, אבל כאן מדברים על התהליכים הגלויים של האומה הישראלית, שזה כל זה קומת נפש, אשריכם ישראל, אשריכם שעוד גדולות. אנחנו בעזרת השם נפגש ביום חמישי בעזרת השם, ברוך עוז בעזרת השם,